הכי קל לברוח מהפרק הזה. כי את לא רוצה שיחשבו שאת לחוצה.
ואתה בכלל עוד לא חושב על זה.
אנחנו חיים בתחושה שיש לנו את כל הזמן שבעולם.
אנחנו מרוכזים בקריירה, בהישגים, בריגושים ובשינויים, ושמים בצד את הפרק הבא בחיים שלנו.
אבל בפועל, השעון לא עוצר, במיוחד לא השעון הביולוגי שלנו.
אנחנו דור שכל המידע נמצא לו מול העיניים, ועדיין אנחנו בוחרים שלא להסתכל.
והנה עוד אחד מהדברים האלה, שאנחנו פשוט לא שואלים. ואולי הגיע הזמן שנשאל, כי אנחנו כבר לא ילדים.
מבטיחים שנדבר עברית וניגע בנושאים שגם לגברים חשוב לשמוע. יוצאים לשאול בשביל חבר, והפעם פוריות.
אני לא יודעת להסביר את זה, אבל יש לי איזה צורך לספר את הסיפור, כי אני מרגישה שאני מספרת סיפור של הרבה אנשים. אני הרגשתי שמעולם לא היה לי ספק בשאלה האם אני רוצה להיות אמא, ובמשך כמה שנים הייתי מאוד מתוסכלת כי פחדתי שאני לא אצליח להיות אמא. אבל דווקא אחרי שקיבלתי את ההחלטה, פתאום התחלתי לשאול את עצמי. כן, באמת, ככה, בכל מחיר, זה באמת מה שאת רוצה, את באמת מסוגלת לזה?
זו רונה סטרשנוב, שבגיל 37 החליטה להתחיל תהליך של שימור פוריות.
מצד אחד נורא מנרמלים את כל הנושא של, גם של פוריות וגם של משפחות אלטרנטיביות, ומצד שני יש המון הסתרה והמון בדידות בתוך הדבר הזה. כשהתחלתי את התהליך, אני זוכרת שישבתי בקופת חולים, בתור לבדיקת דם הראשונה שצריך לעשות, וישבתי לבד, ואני כזה, אני לא רוצה לעבור את זה לבד.
אבל מרוב שהחברה לא משקפת, אז אתה אומר, רגע, אז אני אמור להתבייש בזה, אני יכול לספר, אני לא יכול לספר.
זה גסטון דרוגר, בן 32.
תסריטאי, סטנדאפיסט, עובד בכאן דיגיטל.
ידעתי שגם אני אבא צעיר, אבל אתה לא חושב שאתה תמצא את עצמך בגיל 28, מסתובב בקופות חולים ומסמן טריטוריה בכל מיני תאי שירותים.
גסטון ואשתו שווית הם זוג צעיר, וכנראה שגם הם כמונו חיו בתחושה שלהם זה לא יקרה.
כל הזמן יש תחושה של זה רק של מבוגרים, או שזה של רווקות מאוחרות. אני נגיד שבאתי פעם ראשונה לבדיקת זרע הראשונה, שבודקים אותו ואז משביחים אותו וכל מיני כאלה, הייתי בשוק, צעירים, יפים, כמוני, יפים יותר גם.
כל היופי הזה קצת מסנבר אותי, ומסתיר מצוין את זה שאני עלולה למצוא את עצמי באותו המקום. השאלה היא, איפה אני עומדת עכשיו? אני מיטל ריבק, בת 27, בזוגיות סופר ארוכה. וכן, ברור לי שאני חושבת על היום שבו אהפוך לאימא, ואני אפילו מצליחה להרגיש את הרחם שלי, צועק לי להתעורר. העניין הוא שאני בעצמי לא בטוחה שאני בשלב הזה, ובן הזוג שלי הוא גונב לעצמו עוד קצת זמן. את האמת, ברור שיש בי טיפת לחץ, אז בשביל לנסות להוריד אותו קצת, פניתי אל מומחה לפוריות, דוקטור אמיר פרויד.
אני לא חושב שיש עניין לדאגה. אנשים עסוקות בלהגשים את עצמם, לפתח קריירה, ולפעמים דוחות את היולדה לשלב מאוחר יותר. לשמחתך, גיל 27 זה עדיין גיל מצוין. אבל בוא נגיד שאז, כלומר, אם אישה תבוא אליי בגיל 30, והם בן זוג, והם חושבים על היריון בשנה, שנתיים הקרובות, אני יכול להגיד להם, שו ברכה והצלחה, נתראה בהיריון. אך אם עדיין אין בן זוג, או לא חושבים על ילודה לשנים הקרובות, זה הזמן לעשות איזשהו סטופ, ובוא נדבר על אופציות.
אוקיי, בחישוב מהיר אני בסדר. אני עוד לא בת 30 ויש לי בן זוג וכבר התחלתי לחשוב על ילדים. אבל מצד שני, אני לא באמת יכולה לדעת לאן החיים יקחו אותי.
גרתי בתל אביב בדירות שכורות, לא ידעתי מי אני ומה אני. הייתי שחקנית הרבה שנים, אז גם לא היה לי כזה שגרה. לא באמת ידעתי מה קורה איתי שבוע הבא וכמה כסף יש לי בבנק.
רונה מרגישה אחרי שנים ארוכות בעיר הגדולה שאין לה מחר. היא לא בזוגיות, היא עוברת מדירה לדירה ומרגוש אחד לרגוש אחר, עד שהגיעה תפנית בחייה.
שאין לי זוגיות ואני לא מצליחה לסדר לעצמי את החיים וזה לא קורה. ומשהו במעבר למושב פתאום היה קצת מקרקע ומנקה רעשים, ופתאום הייתי במקום שהוא קצת מזמין את הדבר הזה, כאילו יש ספייס ויש קהילה ומשפחה שלי שם, והם כל כך תומכים והם כל כך סביבי, ולאט לאט הסימונים התחילו ליפול. אני הייתי צריכה איזה משהו נורא יציב, שיגיד לי, את יכולה, את מסוגלת, את יכולה לעשות דבר כזה, את יכולה להחזיק חיים כאלה, את יכולה.
רונה קיבלה על עצמה לצאת למסע. להתחיל תהליך של שימור פוריות, ולבסוף להפוך להיות אימא. אבל רק רגע, מה זה בכלל שימור פוריות?
אז כל הרעיון של השימור פוריות אומר, בוא ננצל את הזמן, כל עדיין עדיין יש ביציות, גם בכמות, ככל שאישה יותר צעירה יש יותר כמות, וגם איכות. ואיכות זה דבר מאוד מאוד חשוב. אם ניקח לדוגמה אישה בת 43, אפילו אם אני אצליח למצוא לה ביציות, הסיכוי שהן תקינות יורד בצורה משמעותית.
בגלל שכבר אני מבוגרת, ואז מה שעושים זה באמת שאיבת ביציות, הפריה חוץ גופית, ומקפיאים אותם.
התהליך הזה הוא תהליך שעוברות נשים, אבל בשביל להיכנס להיריון צריך שניים, או לכל הפחות, את הזרע של הצד השני.
אופרי הגיע לפני 4 שנים, ודריה הגיע לפני 7 חודשים.
אופרי ודריה הגיעו אחרי שגסטון וזוגתו עברו לא מעט טיפולים.
אז הראשון זה הזרעות, אופרי הגיע בהזרעות. בגדול זה כאילו הגבר נותן את מנת חלקו, האישה מקבלת כדורים כדי לבייץ, ואז נשמרה, מזריקים לזה פנימה, אז עברנו 3 כאלה, ואז למזלנו זה נקלט, כי אחרי 3, 4, 5, מתישהו הרופא מחליט, עוברים לשלב הבא, הפריה חוץ גופית. האישה מבייצת, מוציאים, אתה בא, נותן בסתר, מזרים את זה בחוץ, ולמחרת חוזרים להחזרה.
אז כדי להבין מה זה אומר בתכלס, דוקטור אמיר פרויד ניסה להסביר לי במילים פשוטות.
ההזרעה זה בפועל אומר, לוקחים את הזרע של בן הזוג, מעבירים אותו איזשהו השבחה, איזשהו מבחן של בחירת הזרע הכי טוב בתוך כל הזרע שלו, ובואו נשים אותו ברחם שלך, בזמן הנכון, במקום הנכון, וככה אנחנו יכולים לעזור. אם אישה עושה את הטיפולים האלה 3 פעמים, ולא מצליחה להיכנס להיריון, עד לפעמים מדברים על לעבור להפריה חוץ גופית.
אותו תהליך יכול לקרות גם אם אני לא בזוגיות. הקפאת ביציות, שימור פוריות, הזרעה והפריה חוץ גופית, אלו דברים שאישה יכולה לבחור לעשות גם לבד.
היה המון, המון תחושה של איך זה קרה לי ולמה זה קרה לי. האשמתי את כולם, האשמתי את ההורים שלי, והאשמתי את כל הדמויות המשמעותיות בחיי בדרך. היום אני ממש לא שם. ומשהו בתפיסה שאני מסוגלת עכשיו להיות אדון לחיים שלי, ולנהל איזושהי דרך שהיא אחרת, והיא מתוך בחירה, והיא שלי, והיא עצמאית, והיא לא תלויה יותר באף אחד. ואז כל פעם כשיש איזשהו רגע משברי, וכמובן שהיו רגע משבר, לא מעטים ועדיין יש, אז אני חוזרת לנקודה הזאת, ואני מזכירה לעצמי, כל יכול להשתנות.
גבר, בסופו של דבר זה פגיעה בעיקר באגו, רוב העבודה שלו היא שוב, משהו שהוא כנראה היה עושה עוד 3 ימים שוב לבד במקלחת. אז רוב הקושי הפיזי הוא כאילו אצל האישה.
זה מאוד קשה, כי אתה גם לא יכול לעזור יותר מדי, אתה גם לא מבין עד הסוף מה היא עוברת, אז לפעמים יש בדיוק את הפער הזה של כאילו, אני יכול לחזור מאירוע כזה ולהגיד יאללה בוא נקליל ונצחיק ונראה סדרה או לא משנה מה. בגלל זה אני חושב כל זוג זה עולם. יש כאלה שעוזר להם התקשורת, לי עוזר הצחוקים.
בתוך כל קשת הרגשות הזאת, גסטון מבין שהוא צריך לדבר את מה שהוא מרגיש החוצה, לקהל שלו. והוא פונה לידידה סטנדאפיסטית גם היא, לימור דהן.
ואז משם אמרנו, יאללה, בוא נעשה מופע על טיפול הפוריות, נראה מי יבוא, גם בכלל לא ידענו, פתאום גילינו שיש קהילות, ויש מלא אנשים שאומרים לך, אף אחד לא צוחק על זה, בוא נצחק על זה.
אז זה קצת הגביר את החשק.
היה לנו מאוד חשוב לב ולשותפה שלי, שיש שלט בבית ציוני אמריקה גדול, סטנדאפ פוריות, כדי שזה יהיה כאילו לנרמל את זה. יש תחושה של כאילו, מה קורה פה? כולם מסביבי נקלטים בשנייה ומפליץ עליי בהיריון, ואתה אומר כאילו, די, הזרעה אחת לא מספיק, סבבה, הגיוני. לא צריך על ההתחלה, הזרעה השנייה לא נקלט. אתה אומר, טוב, די, שלישית חייב, שלישית לא נקלט, תתחיל כבר להילחץ. ואולי בכלל לא, ואולי אף פעם לא.
זה דרך שיש בה המון 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 קושי, גם כלכלי, גם פיזי, גם מנטלי, גם חברתי, כל הרובדים. צריך לעבור הרבה מכשולים. לאורך הדרך, זאת אומרת, הם גם עוד מצפים לי. אני לא חושבת שזה, זה, זה נגמר באיזשהו שלב, הקושי והאתגרים האלה. אני הרבה פעמים שואלת עצמי גם האם זה הדבר הנכון עבור הילד. אני מביאה ילד שאין לו אבא. איך זה ישפיע עליו, אני לא יודעת.
למרות כל המחשבות והדאגות, רונה מבינה שהיא הולכת על כל הקופה.
הייתי כבר בת 37 והלכתי לשמר ביציות. וכל דבר כזה כאילו דחף אותי לדבר הבא. הלכתי והקפאתי ביציות, ואז אמרתי שאוקיי, אני גם שמר עוברים, כי כבר רגיל. ברגע שעשיתי את זה, אמרתי, אוקיי, אני מוכנה ללכת על כל הקופה. היה שם איזה משהו שהתחיל מאבל נורא גדול, ותחושת כישלון, וסבל וכעס על זה שאין לי זוגיות, ואני לא מצליחה לסדר לעצמי את החיים, וזה לא קורה. ומתוך הדבר הזה התחלתי, זאת אומרת, מתוך איזה רצון לא להיות במצוקה כל הזמן, התחלתי לבנות לעצמי איזה סיפור חדש.
בין אם התהליך הוא בזוגיות או לבד, זה מסע ארוך שמלווה בתחושות מעורבות ולא מעט קשיים. אבל בתוך כל זה, יש עוד דרך להסתכל על הדברים.
בגדול, זה כמו הלכת למוסך, רק שאם אשתך היא הרכב והרופא הוא הטכנאי. קודם כל, יש שם הגבר שמבין בזה יותר ממך. אשתך שוכבת, פותחים לו את הרגליים כזה, ואז מרימים את המיטה, זה כאילו שמים אותה על הג'ק, מעלים אותה למעלה, אז הוא מסתכל כזה, הרופא, מסתכל לך בפרצוף, וואי, 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 זה הולך לעלות לך הרבה מאוד כסף. אתה עומד שם, רק לא השאסי, אחי. אל תגיד לי, זה השאסי.
היום, כשמדברים איתנו על פוריות, אנחנו חושבים שזה מאוד רחוק מאיתנו. אף אחד לא חושב על גבר בן 30 ואישה בת 28. ובכל זאת, יש משהו בדור שלנו שמאפשר לנו להרגיש שיש לנו את כל הזמן שבעולם.
אבל כאילו בדור שלי היה לזה קצת כזה ניצנים של זה, ואצלכם אין ספק שזה יותר קיצוני. השפע, מגוון האופציות, המרוץ אחרי הישגים אחרים, הבריחה במרכאות כפולות בינוניות וחיים פשוטים, כאילו יש איזה משהו שמחפש המון ציים, כאילו וזה בסדר, וזה בסדר לחיות החיים האלה. כאילו זה חשוב גם לטרוף את החיים, וזה חשוב לחפש עוד דברים, וזה חשוב גם להיות אנחנו לא בהקשר המשפחתי והזוגי, אבל כן לקחת את זה בחשבון. זאת אומרת, לא לישון על האף, כי מצד אחד החברה והרפואה מאפשרים לנו לעשות המון דברים בצורה אלטרנטיבית ומנפצים המון תבניות, ולמחירים של זה הם מאוד מאוד כבדים.
עם כל השעננות שבדבר, מה בתכלס אפשר לעשות היום כדי שמחר נהיה רגועות ורגועים יותר?
אם תבוא אל האישה בת 27 ואומרת, אני רוצה לדעת איך הפוריות שלי, אני יכול לשלוח אותה לבדיקה די פשוטה, בדיקת דם, נקראת פרופיל הורמונלי. עושים אותה ביום השני שלישי לווסת, ואז אני יכול להבין פלוס מינוס האם השחלה הזאת מתנהגת כצפוי כפי גילה, או מבוגר יותר. אם היא מתנהגת מבוגר יותר, בטח אם זה בצורה קיצוני, אני יכול להגיד לה, תקשיבי, אנחנו צריכים להתערב כאן ועכשיו.
בדיקה דם, זה הכל. אבל עם כמה שזה נשמע פשוט, אני מרגישה שיש משהו שמעכב אותי. ובאיזשהו מקום, אני קצת נהנית מחוסר הידיעה.
מה אכפת לך לבדוק? מה מפחיד אותך לגלות? שאין לך זמן? עדיף לך לדעת את זה היום. אל תחכי עד גיל 38. או גם אתה, אל תהיו רגועים כי אנחנו צעירים. תבדקו. יכול להיות שיגידו לכם מקום בסדר, ואז תגידו, יאללה, אני יכול עוד שנה, שנתיים לטייל. אבל אל תיקחו את זה כמובן מאליו, כי אתם לא מכירים את העולם, וגם לי זה קרה. תבוא פעם ראשונה למעבדת זרע, אתה תראה כל כך הרבה צעירים, אתה תהיה בשוק. למה לא עשיתי את זה קודם?
אנחנו באמת צעירים, ולכולנו עדיין יש את הדחף הזה לטרוף את העולם, להספיק ולהשיג ולהשקיע בעצמנו. ובתוך כל זה, במאחורה של הראש, רובנו מדמיינים את היום שבו נהיה אמא ואבא. ובואו נניח את כל הלחץ הזה בצד, כי לא חסרות לנו סיבות להילחץ. וביחד עם זה, ניקח אחריות, נברר, נתייעץ ונשאל, גם בשביל עצמנו וגם בשביל חבר או חברה. האזנתם והאזנתן לפודקאסט שואל בשביל חבר. אני מיטל ריבק, ויחד איתי עבדו על הפרק הזה גיא נתן, יובל לוי ותמר סגל. תודה לרונה סטרשנוב, גסטון דרוגר ודוקטור אמיר פרויד שתרמו מהידע ומהזמן שלהם. ניפגש בפרק הבא.